חמש בערב, השוטר הטוב.
מי שהחיבוק של שלום שמי שי גולדן ואני השוטר הטוב היום, מי שהחיבוק של עינב צנגאוקר עם נתניהו ושרה בביקורם בניר עוז הוא עילה עבורו לגט קריטות איתה, ובכן, שנאת נתניהו גדולה אצלו יותר מאהבת החטופים. וכל אדם שהשנאה דומיננטית בחייו יותר מהאהבה והדאגה, ובכן, מאנשים כאלה אני נשמר ונזהר ומתרחק. ליבם לא במקום הנכון, וממילא גם אהבתם בטלה. הכל לגיטימי ומותר וקשר ומובן כאשר את נאבקת על חיי הילד שלך. כן, כולל אפילו חיבוק עם נתניהו. אני בשביל הבן שלי הייתי עושה את זה והרבה הרבה 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 יותר. וממילא על המתקשים. עינב צנגאוקר לא עובדת אצל המחאה נגד נתניהו. היא עובדת בשביל מתן צנגאוקר וכל מה שיקדם את שחרורו. בתקווה שנראה את מתן ואת 49 אחינו כאן איתנו במהרה אמן, ושאם שובם יתחיל פה התיקון הפנימי כבר, כי יש כאן חתיכת תיקון פנימי לעשות לכולנו כעם וכחברה, ולהמון יחידים שדעתם השתבשה עליהם מאוד, עד שאינם מבחינים עוד בין לבן לשחור ובין אהבה לשנאה. אז שוטר טוב לעינב צנגאוקר, לא על החיבוק לשרה ולביבי, כי אם על המאבק האמיץ והעיקש והמתמיד עבור מתן. מאבק שיודע להיות גם עיוור צבעים פוליטיים, כאשר היא חושבת שזה המהלך הנכון. ואם יש משהו אם יש מישהו שיודעת משהו על מה נכון עבור מתן צנגאוקר, זו אך ורק עינב אימו. ודעתם של כל האצ'ה גברות מטעם עצמם פשוט לא מעניינת. אותי לפחות. ואני מקווה שגם לא את עיניו.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד, ואני היום השוטר הרע. נתניהו יוצא היום לוושינגטון, עם כל מה שכתוב ונאמר וצולם בכל התחנות והאתרים והעיתונים נכון, וזה כמעט אף פעם לא ככה, אז נתניהו יסכם עם טראמפ על הפסקת אש ארוכה, לפחות חודשיים, תמורת מחצית החיים והחללים, וגם זה בפעימות. נתניהו לא יכול ולא רוצה להכריז על סוף המלחמה ולסגת מכל הרצועה, והוא צודק. אבל לצערי, כיוון שבידי החמאס יישארו מחצית מהחיים והחללים, הם יוכלו להמשיך ולהתעקש, ונתניהו, כבר למדנו בעסקת שליט, ייכנע בסוף. אז באמת קשה להבין מה מרוויחים מהעסקה בהמשכים, והמשך ייסורי החטופים שיישארו והמשפחות. לכאורה באיראן, נתניהו הוכיח שהוא מסוגל להחליט ולהסתכן. אבל עוד מעט שנתיים, והוא לא עושה זאת בעזה. לא במהלך צבאי מכריע שמתעלם מהחטופים, ולא בכניעה לחמאס. האפשרות השלישית שהוא הולך בה מקיזה אדם חיילים גיבורים ורק נדירות משחררת חטופים. מדינה שהייתה מוכנה להקריב מאות חללים בעורף במתקפה על איראן, צריכה להיות מסוגלת גם לומר חייבים להשמיד את החמאס גם במחיר חיי החטופים. אלא שאיני מאמין שנתניהו מסוגל לזה, ממש כשם שאינו מסוגל, בגלל לחץ טראמפ והקהילה הבינלאומית, להטיל מצור מלא על הרצועה, לא דלק ולא מים ולא מזון. אז אם ממילא ייכנה בסוף, למה לא עכשיו?
עכשיו, ב-103 FM, חמש בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
נו, נו, כרגיל יפה אמרת אריה, מה אני אגיד לך?
אני משנה את דעתי, כלומר, לפני כמה חודשים לא דיברתי ככה. אמרתי, בכל מקרה לא לוותר שום דבר, אבל אני מעריך שבסופו של דבר, בגלל לחץ, בגלל שהוא כבר לא יכול להגיד היום, אחרי איראן, בטח לא מסוגל להגיד לא לטראמפ, נראה לי שבסוף הוא יוותר, ואני כבר לא מבין מה אנחנו עושים.
מה, אני חושב באמת שהתמונה היא כל כך גדולה וכל כך מורכבת וכל כך הרבה חלקים זזים על הלוח, שהחלק של עזה, והוא אין ספק שהוא חלק משמעותי היסטורית עבורנו, גם סמלי ורגשי כמובן, זה לא סתם מלחמה, זה לא עוד חזית, זו החזית, ועדיין יש המון המון חלקים זזים על הלוח, וצריכים לשקלל את עזה בתמונת החלקים הגדולים שזזים פה, אי אפשר לבודד אותה.
אבל זה נכון לכל צד.
נכון.
זה נכון, אם יהיה לנו הסכם עם סוריה, ואם יהיה לנו הסכם עם לבנון ועם סעודיה, זה עובד לשני הכיוונים. תשמע, תחנו את זה כבר באמת. לא שמעתי נימוקים חדשים, גם לא לי לא היו שם נימוקים חדשים בנושא הזה, כמעט מהשמונה.
מה שכן, אנחנו מוכרחים לשים סוף לעניין החטופים כדי להתקדם כמדינה, מוכרחים כבר לשים את הסוף.
אבל אני באמת, באמת מתקשה להבין איך מדינה שהייתה מוכנה ללכת בעיניים פקוחות לדוקרב עם איראן, והערכות היו שמדובר במאות נפגעים בעורף שלנו, וקיבלו את ההחלטה הנכונה, כי זה טובת היחיד מול טובת הרבים, טובת... מה שכן, לא הכרנו את השמות שלהם, וזה הקושי העיקרי. לא היו תמונות מול העיניים של... היום אנחנו יודעים 29, אז לא ידענו. והחטופים יש לנו תמונות. יאללה חדשות. ואנחנו פה בעזרתם של האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ושר פלסנר, ואחרי אל השידור אילי זק. אנחנו אומרים שלום וערב טוב לתת-אלוף במילואים ארז וינר, לשעבר עוזר הרמטכ"ל וראש צוות התכנון המבצעי בפיקוד הדרום. שלום לך.
שלום, שלום.
משהו בתכנון המבצעי, במרשמי הקרב שסרטטת ותכננת, יכול לעלות בקנה אחד עם המתווה שנתניהו וטראמפ הולכים להסכים עליו?
אתה מדבר על איזה מהמתווים? מתווה העסקה, מתווה סיום המלחמה?
מתווה העסקה שכרוך ככל שאנחנו יודעים בהפסקת אש ארוכה ואולי ממושכת מאוד, ונסיגה לפחות חלקית ממספר שטחים שולטים, ממספר מתחמים בתוך הרצועה.
אני אגיד איפה הבעיה. אני לא חושב שיש בעיה בין המתווה לבין מה שנתניהו רוצה להשיג, ואני לא חושב שיש פער בין המתווה לבין התוכנית שטראמפ דיבר עליה. אני חושב שהתוכנית דיברה בדיוק על אותן אבני דרך. היא דיברה על הנעת האוכלוסייה, היא דיברה על שליטה מלאה בסיוע הומניטרי, והיא דיברה על העברה של האוכלוסייה לשטח שבשליטה אחרי סינון ובידוק, כהכנה לתוכנית ההגירה. זאת התוכנית. אני חושב שהבעיה היא, בחודשים האחרונים, לצערי, גם אחרי כניסתו תפקיד של רמטכ"ל חדש, שבתחילת תפקידו הבטיח שהוא הגיע כדי להכריע וכדי לשנות את האופן שבו נלחם קודמו, וגם אחרי שהוא הציר את אותן הצרות בעל פה ובכתב, וגם אחרי שהוא למעשה אישר את התוכנית שאני מדבר עליה כרגע, אישר לי את התוכנית הזאת במספר, לי ולפיקוד דרום, את התוכנית הזאת במספר דיונים ארוך וממושך, שבהם דנו וליבנו ובחנו, והוא רק רצה יותר מהר ויותר חזק. קרה מה שקרה, השפיעו מי שהשפיעו, ופתאום הצבא עובד, בשיטה אחרת, בצורה אחרת, ובצורה שאין סיכוי שתביא להכרעה ושתביא לסיום המערכה, בטח לא בקבועי הזמן שדובר עליהם. ולכן נתניהו לדעתי, כמי שלמוד מאבקים עם מערכת הביטחון, רפיח, הוא צריך לדחוף אותם לביטרים וללבנון, ולאיראן לאורך השנים, עושה פה איזשהו סיבוב פרסה דרך וושינגטון כדי לחזור בחזרה לירושלים.
תסביר לי את העניין. אתה יודע, היית את התלוף, אני מניח מי יצא לך לפגוש גורמים בדרג המדיני במהלך הקריירה הצבאית שלך. הדרג המדיני אומר לך, זה מה שאני רוצה. אז ברור שהרמטכ"ל וקצינים אחרים יכולים לומר, לדעתי, כך או אחרת. אבל בסופו של דבר, כשהדרג המדיני אומר, זו בקשתי. תפקידך להביא את התוכנית ולהוציא אותה לפועל, נכון? אני לא מצליח להבין, ממתי הצבא יכול לכופף ראש ממשלה?
אז יש את הרצוי ויש את המצוי, ודווקא בגלל שהייתי עוזר המטכ"ל, והייתי ב-12 שנה בתכנון מבצעי, בכל המבצעים בעזה, למעשה מאז עופרת יצוקה ועד היום, ראיתי את ההתנהלות בזמנו מול נתניהו, פעם סביב סוגיית איראן ועוד דברים רבים ואחרים. כשהצבא במדינת ישראל לא רוצה לעשות משהו, כשמערכת הביטחון לא רוצה לעשות משהו, יש לה את הדרכים שלה לבוא ולהסביר למה אי אפשר לעשות אותו. למעשה זה נקרא take it or leave it בהרבה מאוד מובנים. זאת אומרת, באים ומסבירים שאם תרצה לעשות לא את דעתנו, אבל דעתנו היא מצוינת, אם תרצה לעשות לא את דעתנו, אזי אתה מסתכן ב... א', ב', ג', ד', אם זה בנושא של איראן איומים מסוג אחד, אם זה בנושא של הכרעת החמאס בכל אותם שנים שלפני השבעה באוקטובר, זה איומים מסוג אחר, ואם זה אחרי השבעה באוקטובר בענייני הממשל צבאי, או היום בשליטה בסיוע הומניטרי, זה איומים מסוג אחר, וכל פעם מפחידים אותנו מהבינלאומי והלגיטימציה והמשפט והאיום על חיילי צהל, ולא נוכל לטוס לחול.
ובהמשך הדברים שאמר אריה לפני רבע שעה, אם יזנת או לא, הוא אמר, אבל הרי ילכו עלינו אימים, עם איראן ועם חיזבאללה, ועם מי לא ומה לא, והנה יצאנו לאירוע מול חיזבאללה, תוצאות לא רעות, יצאנו לאירוע מול איראן, תוצאות לא רעות, אז מה החשש הפעם?
אני לא חושב שיש חשש, אני חושב שיש נחישות גדולה מאוד, אני מזה לפחות, נחישות גדולה מאוד בדרג המדיני, להשיג את כלל היעדים והמטרות. ובסוף גם לאכוף על הצבא, לעשות את מה שהוא מצווה לעשות, כמו שאמרת, כך צריך להיות. הצבא יכול להציג, יכול להשמיע, יכול להביע עמדה, בסוף הוא מקבל פקודות וצריך לבצע. אני לא מוריד את האחריות מהדרג המדיני, אחריות הדרג המדיני, אני מכיר את זה הקבינט וראש הממשלה כראשון בין שווים, להגיד שמעתי אתכם, הבנתי אתכם, האחריות היא שלי, ולכן אתם תעשו את מה שאני אמרתי. לפחות לפי ההדלפות והתדרוכים אתמול בקבינט, זה בסוף מה שהיה. זאת אומרת, ראש הממשלה בסוף אמר להם, הייתם אומרים לבוא עם תוכנית, דחיתם אותה כבר מה שנקרא מספיק זמן, יש לכם עד שאני חוזר מוושינגטון לשים את התוכנית על שולחן, אני יכול לגלות לך לסוד שלא צריכים לעבוד קשה מדי, התוכנית הזאת מוכנה מזה זמן רע, פשוט צריכים מה שנקרא לנער ממנה את האבק ולהציג אותה, ולהתכוון לממש אותה.
והתוכנית הזאת, באמת, בלי להתייפות, מסכנת גם את החטופים?
תראה, מי שאומר שהפעולה שלנו ברצועת עזה, דרך אגב גם היום, לא מסכנת את החטופים, אז הוא לא אומר אמת. האם בתוכנית הזאת יש שבירות גבוהה להגיע להכרעת החמאס של שחרור החטופים? כן. האם ניתן לצמצם ולמזער את הסיכון לחטופים? כן. התוכנית הזאת נבנתה עם הרבה חשיבה ושכל, איך מצמצמים את הסיכון על החטופים.
אז אולי נתניהו אומר, בסדר, ניקח עכשיו עסקה, נקבל חצי מהחטופים, ואז בשלב השני נסכן רק חצי מהחטופים. כלומר, נמזער נזקים אפשריים?
יכול להיות. אני, מה שנקרא, לא שותף להתייעצות שלו. יכול להיות. האם אתה שואל אותי... אם זה הגיוני, אז התשובה היא שיש בזה הגיון, מכיוון שהוא רואה את ההתנגדות שהוא נתקל בה, ויכול להיות שהוא גם אומר, אם אני אתן עכשיו לצבא איזשהו סדר יום ואיזשהו סדר הפסקה של 60 יום, אז בזמן הזה לא יהיה להם תירוצים, הם יצטרכו להכין את מה שאני רוצה שהם יכין. הכל יכול להיות, והכל מה שאני גם מתכתב עם ההיגיון, אבל צריך לזכור שני דברים מאוד מאוד משמעותיים, ואנחנו לא יודעים בדיוק מה לפרק, ואיך מה יסגר עם ההסכם הזה כן או לא, החמאס מתעקש כרגע על דברים שאנחנו רואים שהכי מפריעים לו. החמאס מתעקש על הסיוע הומניטרי ועל החלוקה באמצעות החברה, כי הוא מבין כמה זה מפרק ומפרר את שלטונו. החמאס מתעקש וגם מודיע מה הוא יעשה לכל אותם חמולות ולכל אותם מי ששיתף פעולה עם ישראל. הוא מודיע שהוא יבוא איתם בחשבון. אם אנחנו נאפשר את הפסקת הסיוע בדרך הנוכחית, אם אנחנו נאפשר אפשרות שאותן חמולות ואותן גורמי כוח שעבדו איתנו יסוכנו ויטופלו על דרך חמאס, אז גם כשנחזור ללחימה, יהיה לנו הרבה 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 יותר קשה לחזור ולהילחם, בטח אם ניסוג בשטחים משמעותיים שכבשנו, בטח ובטח על אדם שכבר שילמנו לא פעם ראשונה ולא פעם שנייה. ולכן, גם הפסקה זמנית שיש מאחורי הסוג של היגיון, כמו שאמרנו, היא תלויה במה, בשורות, בפרטים הקטנים. אם נדע לשמור, נדע, אם נתניהו וצוות בדוחה ידע לשמור על הפרטים האלה, ויגיד על חמאס, הפסקה בסדר, 60 יום בסדר, אבל צהל לא נסוג, אולי טקטי מכמה שפיצים בולטים, אבל צהל לא נסוג משמעותית. הסיוע ימשיך ויחולק בדרך שבה הוא חולק עד היום. לפגיעה באותן גורמים שעבדו, סיוע לצהל בדרך כזאת או אחרת, תחשב כאילו הפרת הפסקת האש ואנחנו נגיב בהתאם. אזי יש גם בלעשות איזשהו סוג של הפסקה טקטית או חלקית שאני מתנגד לה, כי אני חושב שהיא... יש בה בעיה ערכית, ויש בה בעיה של, אתה יודע, מי מחולץ ומי נשאר וכדומה. אני לא יכול לשלול את ההיגיון שמאחוריה, אבל אני באופן אישי לא הייתי רוצה לראות אותה. אני כן חושב שמה שאת צריך להיות, זה מה שאת צריכה לקרות מזמן, 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 מזמן לפני שנה, אבל בטח לפני שלושה חודשים, המתכל חדש, נכנס ללחימה, כמו ש... מה שתגיד, ייסור התוכנית כמו שהוא אישר אותה. הנעת אוכלוסייה משמעותית, שליטה מלאה בסיוע האזרחי, הפרדה בין החמאס לבין האוכלוסייה, העברה של האוכלוסייה לאזורים שבשליטת ישראל, ומשם סוף סוף יפה. להתחיל לסיים את תוכנית ההגירה.
ארז וינר, תת אלוף במילואים, עוזר רמטכ"ל לשעבר וראש צוות התכנון המבצעי בפיקוד הדרום. תודה, תודה.
תודה רבה.
תודה לכם.
אבי אשכנזי, מעריב, כתב צבאי, שלום יקירי.
ערב טוב.
ערב טוב.
תגיד, ברמה העובדתית, אנחנו שומעים שתי תמונות, רואים שתי תמונות סותרות. אחת, חמאס משתלט על רוב הסיוע. שתיים, אומרים לנו, חמאס מאוד מודאג מהמשך החלוקה על ידי הגורם האזרחי ונלחם בחמולות, כלומר הוא כאילו לא משתלט. מה אומרים בצבא? רוב הסיוע מגיע בסוף לידי החמאס?
קודם כל צריכים להסתכל על עזה לא כמקשה אחת, אלא על אזורים. באמת באזור הצפון אין בינתיים חמאס יותר שולט בסיוע כנראה, או שלפחות אנשים שמזוהים איתו שולטים בסיוע. לא כך הדבר כנראה בדרום הרצועה. שם יש גם את תחנות החלוקה, וראינו גם את הפעילות של חמאס כדי לשבש את הדבר הזה, בין היתר זריקת הרימונים ביום שישי, התקיפה של אותם אזרחים, וגם ביצוע ירי לעבר אזרחים כאלה ואחרים. צה"ל גם פרסם ביממה האחרונה תמונות של החמאס שמתעלל ומתעמר באותם אזרחים. ואיפשהו האמת היא באמצע, כלומר זה משפיע מאוד על חמאס, זה פוגע לו במשילות, אבל אנחנו יודעים שעזה היא לא מקשה אחת, היא חמולות חמולות, אזורים אזורים, אין קשר כמעט בין רפיח לבין ג'באליה, אין קשר בין ג'באליה לחאן יונס, אין קשר בין חאן יונס לעיר עזה, כל אחד יש לו את החבר'ה שלו, את האנשים שלו, את החטיבות שלו, את הגדודים שלו, גם בתוך החמאס זה לא מקשה אחת. ולכן צריכים להסתכל על הדברים כמו שהם בעניין הזה. לגבי הסיפור של עזה כרגע, תראו בסוף, המטרה של מבצע מרכבות גדעון היה בו שכת מסוים. אבל בפועל כנראה שלא הצלחנו לממש את מה שתכננו. ומה הכוונה? התוכנית שהייתה לפי מטרות המלחמה זה הפעלת לחץ על חמאס כדי להביא שיפור חטופים. אני אמרתי את זה ואני אומר את זה כל הזמן, זה לא מטרת מלחמה, זה משאלת לב. ועם משלת לב אי אפשר ללכת, אי אפשר לנצח מלחמה. כי אי אפשר למדוד אותה, אתה יודע את זה ארי, אתה איש צבא, אי אפשר למדוד דברים שהם ארטילאים בצבא. אתה צריך למדוד, אתה צריך פקודה שהיא מאוד ברורה, שאתה יכול לבחון אותה בכל זמן נתון, איפה אתה נמצא ביחס למיצוי הפקודה. וזה לא קיים בסיפור הזה. מה שכן, שלחו את הצבא עם חמש אוגדות, לבצע הפעלת לחץ, כיבוש של שטחים, להישאר בשטח הזה, לתאר אותו, ובדרך הזאת היא בהבנה שחמאס ילחץ, ובמקביל להציב איזה סוג של אלטרנטיבה של חלוקת האוכל למזון, דרך חברות אמריקאי או דרך חמול או דרך כל מיני שליחים כאלה ואחרים. זה משפיע באופן חלקית, לא משפיע באופן מלא, ראינו את מות התוצאה, כאשר חמאס אישית תשובה חיובית שהוא הולך למסע ומתן, אבל כבר יש שלושת הלאבים הרגילים שלו, אחד, הפסקת המלחמה, שתיים, החזרת הסיוע אליו, ושלוש, נסיגה של צהל מאותם אזורים שבהם הוא השתלט, ובעצם הוא חוזר לאותו מקום שהיה בו במרץ, וכמו שהיה בו לפני כן, בכל הזמנים הקודמים. אז כנראה שגם מרכבות גדעון לא בדיוק הצליחו לנו, כמו שלא הצליחו שאר החלקים הקודמים.
נתניהו, סליחה, אברי, תמשיך, כן.
בפום לימדו אותי מה זה אוגדה. אוגדה זה שלוש חטיבות, יכול להיות שתיים וחצי. ואני קורא היום את האלוף בריק שאומר שכשצהל אומר שיש לו חמש אוגדות נלחמות בעזה, הוא משקר. כלומר, בריק אומר, אין חמש אוגדות בעזה. יש מפקדות אוגדה, ויש צוות קרב חטיבתי, אולי שניים תפי אוגדה, אבל זה לא אוגדות מלאות, הוא צודק?
גם פה זה עניין שבאמצע. תראה, בסוף, צוות קרב חטיבתי מורכב צקח שהוא שלוש גדודים של חטיבה, שזה מורכב משריון, שתי חיר, או שתי שריון ואחד חיר, תלוי איך החלוקה, וכמובן את כל היחידות הנדבות, שזה הנדסה וכל הדברים מסביב. עכשיו, בגלל המשכות המלחמה, חלק מהצקחים האלה, הם בסופו של דבר עושים סבבים גם בתוך עצמם של התרעננות, כי אנחנו לא כל הזמן מפקיעים את השטח, אנחנו מתקדמים באיזשהו תא שטח מסוים, מפקיעים אותו, מאבטחים אותו, ומייצרים שם סוג של בטש בקטע מסוים. ולכן שם, בתהליכי ההפקעה, אתה באמת משתמש באולי בצקחים גדולים יותר. בתהליכי השימום של הכוח, של השטח, אתה משתמש בפחות כוח, כי נותן לנו להתרענן, אבל עדיין אתה בסדרי גודל של חמש אוגדות, עם כל הצקחים של חילות ההנדסה, השריון, התותחנים, הרגלים, את כל החטיבות הסדירות, כולם נמצאים שם, כולם פועלים שם. אז אם רוצים ללכת ולדקדק ברזי הדקויות, אז יכול להיות שזה בלי צודק חלקית. האם אנחנו מדברים שכל הצבא מושקע בעזה? הוא מושקע כולו בעזה מבחינת היכולות הסדירות והיחידות מהיחידות המילואים?
אני רוצה... אבי, אני רוצה להספיק איתך גם שיחה שפורסם, שהייתה הפכה להיות קולנית מאוד בין הרמטכ"ל לבין השר במשרד הביטחון ושר האוצר בצהל סמוטריץ'. ספר לנו מי נגד מי שם.
תראה, סמוטריץ' מוביל איזה סוג של אג'נדה שמבחינתו יארג ובא לעבור. הוא רוצה ומשתמש בכל הכוח. אגב, הוא עשה את זה כבר בסבב הקודם, ועכשיו עושה את זה גם בסבב הזה. וזה קצת אפילו גם יכול להטריד, להסביר גם למה. יש לו אג'נדה מסוימת שהוא רוצה להוביל התיישבות בכל מיני חלקים ברחבי המזרח התיכון. זה בסדר, זה זכותו. אפשר להתנגד אליה, אפשר להסכים איתה. אבל העניין הוא שלצד הסוגיה הזאת, הוא משחק משחק פוליטי שגם מסכן לעתים את ביטחון ישראל. במה הכוונה? בפעם הקודמת אנחנו מדברים על סוגיית המטוסים, למשל, אתם זוכרים את אישור רכש המטוסי F-35 ו-F-15, והוא משך את הצבא ואת משרד הביטחון ואת כולם עד הרגע האחרון, עד השנייה האחרונה, כדי לקבל ליטרת רווח כזה או אחר מבחינת הבטחה להתיישבות. וגם עכשיו יש פה איזושהי סוגיה של התחמשות הצבא אחרי המלחמה, בין היתר בדברים שאני לא יכול לפרט.
אבל לא על זה היו הצעקות אתמול, הצעקות היו לכאורה על זה שהצבא לא ממלא את הנחיות הקבינט.
ארי, אני מביא את הרקע, אני מביא לסיפור, למאזינים שלנו, את העירייה הגדולה הרחבה יותר. אפשר להתמצק באמת ברכילות, הוא אמר ככה והוא אמר ככה, אבל צריכים להסתכל גם מה הפלטפורמה מסביב. והפלטפורמה מסביב כרגע, היא זאת שבחלק מהזמן הצבא בהתנגשות עם סמוטריץ'. ולגבי הסיפור של העניין של האירוע הספציפי עצמו, סמוטריץ' דורש מהצבא לרכז יותר פעילות בדרום הרצועה, כלומר להביא, לנהל את הרבה יותר אוכלוסייה לדרום הרצועה, לבנות שם ערי אוהלים, וליצור איזושהי פלטפורמה שמשם אפשר יהיה גם אחד להוציא אותה מרצון, להגירה מרצון, לפי מה שאומרים, וגם כמובן את האפשרות, לפחות בצבא אומרים את האופציה, שברגע שהצפון יהיה נקי מתושבים עזתים, אפשר יהיה גם להתנחל שם ולהקים שם התיישבויות. סמוטריץ' לא אומר את זה בכל רם, זה מה שמפרשים את זה לפחות בצבא. הצבא מצידו אומר, חבר'ה, אנחנו יכולים לעשות את המקסימום, ואת המקסימום עשינו במהלך המרכבות גדעון.
תגיד, הרמטכ"ל מקבל גיבוי ממי שמינה אותו רק לפני 3-4 חודשים, שר הביטחון וראש הממשלה?
הרמטכ"ל, אני חושב, מתנהל בצורה אחרת. הוא מתנהל שהוא מקבל את הגיבוי דווקא מהחיילים ומהמפקדים ופחות מהדרג המדיני. הם מבינים בדיוק היום בצבא שהדרג המדיני הנבחר כרגע בישראל הוא לא בדיוק דרג שרואה בעין לפעמים את הראייה הצבאית הביטחונית. ראינו מה קרה לראש השב"כ, ראינו מה קרה לרמטכ"ל הקודם, ראינו מה קרה למפכ"ל הקודם. הם מבינים את הדברים האלה, הם רואים את הדברים האלה, והם מבינים שצריכים לתמרן בצורה מאוד חכמה כדי לא להגיע להתנגשויות האלה ולמצוא את עצמם אחרי זה.
אז הצבא מתמרן. אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב, תודה רבה לך. פרסומת אחת, ונאמר אחר כך שלום וערב טוב לחבר הכנסת אוהד טל, הוא כבר איתנו. חבר הכנסת אוהד טל, יושב ראש סיעת הציונות הדתית וחבר ועדת חוץ וביטחון.
שלום שלום, ערב טוב.
תגיד, הצעקות בקבינט זה בשביל לסמן והתנגדנו, או שאנחנו מדברים על משבר אמיתי בין יושב ראש סיעת הציונות הדתית וצהל והרמטכ"ל של צהל?
קודם כל, אתה יודע, אני לא יכול להתייחס להדלפות מדיוני קבינט שברור שמי שהדליף אותם הייתה לו איזושהי מטרה פוליטית, ככל הנראה לנגח את שר האוצר, לנסות להציג אותו כמי שמתעמת עם הרמטכ"ל, אבל אני חושב שאנחנו רוצים לחיות במדינה דמוקרטית שבה א', למדנו משהו מהשבעה לאוקטובר וכן מביעים דעות וכן גם משמיעים ביקורת במידה שיש צבא שכפוף לדרג מדיני, ובסופו של דבר לא עומד בהנחיות. החלטה של קבינט מחייבת את הצבא. הצבא לא יחליט שהוא מייצר מדיניות עצמאית. אם הצבא קיבל הנחיה שלא מעבירים סיוע הומניטרי באופן לצפון הרצועה, באופן שמגיע ישירות לידי חמאס, לא יכול להיות שהצבא פשוט מתעלם בהנחיית הדרג המדיני ועושה מה שבא לו. הדבר הזה לא יכול להיות. ואני כן מצפה שכל חברי הקבינט, לא רק שר האוצר, יעמידו את צה"ל במקומו בסוגיה הזאת. וזה לא אומר, ואני אומר, אני שמעתי את סוף הדברים של הכתב הצעיר שלכם שדיבר קודם, באמת, דמגוגיה כזאת, שמעתי כבר הרבה מאוד זמן. הרמטכ"ל הוא מייצג את האינטרס של חיילי צה"ל ולא את האינטרס של הדרג המדיני. איזה מין אמירה אווילית, אווילית.
הלו, חבר הכנסת אוהד טל, חבר הכנסת אוהד טל, אתם תוקפים את הרמטכ"ל בזמן מלחמה.
לא, אנחנו לא תוקפים.
אתם תוקפים את הרמטכ"ל בזמן מלחמה, זה מה שקורה. למה דמגוגיה? כל מי שלא חושב כמוך הוא דמגוג. רגע, כל מי שלא חושב כמוך הוא דמגוג. אז בוא בלי שמות תואר. חבר הכנסת אוהד טל, בלי שמות תואר.
אני אגיד לך למה שמות תואר. הדבר הזה ראוי בהחלט לשם תואר, זאת דמגוגיה, ואני אסביר גם למה. כי להביע ביקורת על רמטכ"ל, זאת ביקורת, להביע ביקורת על רמטכ"ל, שמעביר סיוע לידי חמאס, בזמן שהוא קיבל הנחיה מדרג מדיני שלו לעשות את זה, זאת הביקורת הכי לגיטימית בעולם, ואתם הראשונים שצריכים לעמוד אחרי 7 באוקטובר ולצעוק איך יכול להיות שביקורת הזאת לא נשמעת. אתם צריכים לדרוש את הדבר הזה. ואני אומר לך שאני מקבל מחיילי צה"ל ברצועת עזה שאומרים לי, הדבר הזה פוגע בנו.
אתה מדבר עם כל חיילי צה"ל? עם כולם צריך לדבר? עם מי דיברת? גם אני דיברתי עם חיילי צה"ל. גם אני דיברתי עם חיילי צה"ל.
וחיילי צה"ל לא אוהבים את זה שהם רואים...
אבל אל תדבר בשם חיילי צה"ל.
אני לא דיברתי בשם חיילי צה"ל.
אל תדבר, מה חיילי צה"ל לא אוהבים? אז בשם מי אתה מדבר?
אז אני שוב פעם מחזור כדי לחדד את דבריי, כדי שיהיה מאוד מוצאו.
אתה אומר, חיילי צה"ל שאיתם אני דיברתי לא אוהבים.
יפה, אני הטענתי ש...
אז אל תגיד חיילי צה"ל.
אתה יכול לתת לי לדבר? אתה יכול לתת לי לדבר?
אחרי שקראת לי דמגוג, אני לא בטוח מה עוד.
חד משמעית דמגוג. חד משמעית דמגוג. וחוץ מזה, אני דיברתי על הכתב שלך בכלל עליך, אבל כנראה שראש הגנב בוער הכובע. ואני אמרתי, כן, הוא לא יכול לדבר בשם כל חיילי צה"ל. הוא לא יכול, מה לעשות? אני לא מכיר חייל צה"ל שרואה את מסעות החמאס, את מסעות הסיום, מגיעות לידי חמאס, ואומר, וואו, איזה כיף, ממש, זה מה שיביא לישראל הכרעה, זה מה שיחזיר את החטופים, זה מה שינצח את חמאס. שנייה אחת,
נניח שמה שאמר הכתב הצבאי שלנו הוא שברצועה יש שני אזורים שמתנהגים אחרת, לא מתנהגים אותו דבר, כלומר בדרום יש לנו יותר שליטה והחלוקת הסיוע היא באמצעות המנגנון האזרחי, ובצפון עוד אין לנו שליטה. עכשיו, האם הדרג המדיני אמר אי פעם לרמטכ"ל, אם אין לך עוד שליטה אל תחלק סיוע? נדמה לי שזה לא המצב, כלומר הלחץ האמריקאי והבינלאומי הוא להכניס סיוע ולא להגביל אותו, אז למה לבוא בטענות לרמטכ"ל?
אני לא מכיר שום לחץ מדיני, ואני בוודאי לא מכיר שום החלטת קבינט שמאשרת להכניס סיוע לצפון רצועת עזה, לאזורים שבשליטת חמאס. הדבר הזה לא מחויב, בוודאי לא לפי הדין הבינלאומי, בוודאי לא לפי, אני לא מכיר שום לחץ מטראמפ בהקשר הזה, ואגב, אני דיברתי גם עם שר הביטחון בעניינים הללו, ודת חוץ וביטחון, לא שמעתי שום, ושאלנו, נסים לדבר, האם יש לחץ בהקשר הזה? אין שום לחץ בהקשר הזה, אנחנו פשוט לא מצאים, יש הנחיית קבינט,
אז אתה אומר שהצבא מכניס סיוע, אתה אומר שהצבא מכניס סיוע לצפון הרצועה, למרות שהוא יודע שהוא מגיע לידי החמאס, בניגוד להחלטת הדרג המדיני, זה מה שאתה אומר היום?
יש החלטת, זה לא אני אומר, יש, זה בדיוק על זה היה דיון אתמול בקבינט, כפי שלצערי הרב גם מודף לתקשורת. על זה בדיוק היה הדיון, שיש הנחת קבינט שלא להעביר סיוע באופן שמגיע לחמאס, בטח לא בצפון רצועת עזה, בכלל לא שלא יגיע לחמאס, ושאין שום צריך להביא את הסיוע הזה לצפון רצועת עזה באופן הזה.
עניין אחר.
וזה קורה?
עניין אחר, עסקת החטופים המתהווה, לא מתהווה, נראה מה ילד יום. מה הגבולות שלכם? מה הקווים האדומים שלכם?
אנחנו רוצים לתת לעם ישראל את מה שהבטחנו לו בשבוע שאחרי 7 לאוקטובר, שבו הממשלה כולה הציבה לעצמה 3 מטרות במלחמה הזו. להשמיד את חמאס, להחזיר את כל החטופים, לא את חלקם, ולוודא שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. את הדבר הזה צריך להעניק לעם ישראל. עכשיו, אני יודע, אני לא חי בסרט, יש אנחנו מציאות שיש לחצים, ויש מורכבות, צריך לנווט בין כל מיני אילוצים. אין בעיה. ובתנאי שלא ממשיכים להחיות את חמאס, שלא מזינים אותו, שלא מעבירים אליו את הסיוע, ושבהחלט, ושבסופו של דבר משאירים אתנו בידיים, מספיק נופל לחץ כדי באמת להחזיר את כל החטופים. אני חושב שהלכת לעסקה חלקית, זה יהיה דבר לא טוב, לא טוב, לא טוב אל מול זה שאתה עכשיו בעצם מעמיד חמאס על הדריקה, אם אתה נותן לו לעמוד חזרה.
אני מסכים איתך שעסקה חלקית לא טובה, והשאלה כאדם פוליטי, כחבר בסיעה שהיא חברה בקואליציה, ועדת החוץ והביטחון אתה יושב, מה יקרה כאשר נתניהו והממשלה יאשרו עסקה חלקית? מה תעשו כגוף פוליטי?
אז א', אנחנו מנסים למנוע את זה, כל עוד אנחנו יכולים, אנחנו משתמשים במנופי הלחץ שיש לנו, ואגב, משתדלים לא רק מעכשיו, לא רק עכשיו, ולכל אורך המלחמה, רק אם באמת, באמת אין ברירה, לא להציב אולטימטומים לראש הממשלה בתקשורת, אלא לעשות את זה בחדרים הרלוונטיים, ולהסביר את עמדתנו, ולהשתמש במנופי הלחץ שלנו כדי למנוע דברים או מהלכים שדעתנו, לטעמנו, הם מהלכים לא טובים ולא בריאים, ויצחק חלקית יבקד חלק מהדבר הזה. עכשיו, יכול להיות, אופן, ולכן אני גם אומר, יכול להיות שיש לחצים שבסופו של דבר לא ישירו גם לראש הממשלה ברירה. עכשיו, פה אנחנו נצטרך להתלבט, מה אנחנו עושים בסיטואציה הזאת? אם אנחנו נתרשם שלמרות החוסר אולי יכולת לעמוד בלחץ, ויצטרכו ללכת למהלך שבינינו יהיה גרוע, השאלה מה קורה בקצה? השאלה אם הולכים בסופו של דבר להכרעת חמאס, ואיזה ביטחון אנחנו מקבלים שהדבר הזה קורה. האם אנחנו הולכים לאיזושהי פעולה שיכולה בסופו של דבר להחזיר את כל החטופים, כן או לא? האם אנחנו נצליח לייצר במאזן הכללי מציאות שבה אבל לא תהיה יותר יום על ישראל, כמו לדוגמה, קידום תוכנית ההגירה ודברים אחרים. אז את הדברים הללו צריכים לוודא, וכווה שאנחנו לא נתאכזב, אנחנו כן מתרשמים סך הכל שראש הממשלה רואה את הדברים יחד איתנו עין בעין. אנחנו מחכים בציפייה לראות מה יהיה בשבוע הקרוב בוושינגטון, זה בהחלט פקטור מכריע בסיפור הזה.
חבר הכנסת אוהד טל, תודה רבה לך, ערב טוב.
תודה לכם, ערב טוב.
שר פלסנר, דיווחי תנועה, פרסומות, ואז נחזור. ולאלמוג כהן, סגן שר במשרד ראש הממשלה.
ערב טוב לכם ולכל המאזינים, שלום.
אז נתניהו החליט, יוקם נמל התעופה החדש ליד רעת, ליד נתיבות, אבל אנחנו שומעים ממתי הנגב ממרים מנבטים, שזאת החלטה שנועדה לקבור הקמה של נמל תעופה בנגב, ולהכשיר נמל תעופה בעמק ישראל, האומנם?
תשמעו, אומנם ההחלטה היא החלטה חשובה מאוד, אבל בסוף בסוף כל עוד, ואנחנו לא עוצרים את השדה בעמק ישראל, הרי בסוף מדינת ישראל זקוקה לשני שדות, אבל זה לא יוקם במקביל. לא יקמו במקביל שני השדות האלה. ולכן כל עוד שאנחנו לא עוצרים את התכנון של עמק ישראל, שתושבי העמק כמובן מתנגדים לו, אנחנו למעשה לא עשינו שום דבר.
אבל העובדה שזה לא בנבטים אומרת שזה לא בנגב מנקודת מבטם של אלה שרוצים שדה בנגב כאן ועכשיו?
לא, זה שזה בצקלג, שזה נמצא בין בית קמה לנתיבות, סמוך למושב פעמי תשז, זה נמצא בנגב ללא ספק.
נכון.
אבל ביחד עם זאת, בסוף כאשר אנחנו מסתכלים על הקמה של שדה תעופה, שזה פרויקט לאומי אדיר, אנחנו מסתכלים על זמינות, מסתכלים על מבחינה כלכלית, כדאיות כלכלית, ואנחנו גם מסתכלים על העובדה שיש שדה נוסף שמקודם בצפון, בעמק ישראל, בפער מאוד מאוד גדול, ו... לצערי הרב, ככל הנראה, זה לא יקרה ששניהם יהיו ביחד.
חבר הכנסת אלמוג כהן, כמה שיש, א' שלום, טוב לשמוע אותך.
שלום וברכה,
שייק. ככל שיהיו יותר שדות תעופה בישראל, יותר טוב. ועם זאת, בוא נהיה ישרים. אם הברירה היא בין השניים, יכול להיות שפחות ברמה של מספר האוכלוסייה, האוכלוסין, סליחה, ששדה תעופה, סליחה, בצפון צפוי לשרת, המספר שם דרמטית משמעותית יותר.
כן, שי, אבל ראשית לגבי מספר התושבים אתה צודק, אבל כשאנחנו בונים שדה, אנחנו מסתכלים שוב 40-50 שנה קדימה. ולכן כאשר אנחנו מסתכלים על ערי הנגב שמתפתחות בקצב אדיר, לדוגמה נתיבות היא כמעט מכפילה, לא כמעט, היא משלשת את עצמה כמעט בשנתיים הקרובות, אנחנו מסתכלים שוב שנים קדימה. אם אני רוצה עכשיו להקים עיר של מרלוגים, שתוכל לייצא לכל העולם סחורות וכו'. איפה אני מקים את זה בעמק ישראל? אין לי איפה. לכן אירוע של שדה תעופה הוא לא רק אירוע תעופתי, הוא אירוע כלכלי שהוא משנה פני אזור. וכאשר אנחנו רוצים להביא, שדה מביא איתו אקוסיסטם, אנחנו לא רוצים להקביל אותו לכדי עמק ישראל, שמתוחם באמת בטופוגרפיה המסובכת ביותר, ואין שם מקום כמו בנגב, הקרקע בו בנגב היא מאוד זולה, אפשר להביא לפה מחקרי פיתוח, אפשר להביא לפה מרלוגים, אפשר, אגב, שדה התעופה, בדוגמה בנבטים, הוא כבר מוכן, השדה מוכן, אפילו יש...
כן, אבל שמעתי שצהל לא משתמש בו לפעמים לתקוף איזה מדינות שכנות, פחות שכנות,
כן, אבל
תגיד, זה אומר שעכשיו אתה מפעיל לחץ על... זה אומר שעכשיו תתחיל להפעיל לחץ על נתניהו לעצור את השדה בעמק ישראל?
כן, בוודאי.
ושוב תפרוש אם הוא לא יעצור?
אני לא ממהר לפרוש, כאשר אני רואה שוועדות התכנון מקדמות מתחת לאפו של ראש הממשלה, אני מרים דגל אדום. אבל חשוב לי רק לומר משהו, כי חשוב שגם המאזינים יבינו.
משפט לסיום, בבקשה.
כן, אין בעיה. תושבי העמק נמצאים איתנו במטה המאבק, הם לא רוצים את הדבר הזה שכרוך בהריסה חלקית של היישוב נהלל, הריסת הסם התבועה של מדינת ישראל, המקום היפה במדינת ישראל, מפריע לנדידת הציפורים, כל כך הרבה פרמטרים, ובעיקר עשרות מיליארדי של שקלים שפשוט מתבזבזים.
כלומר, אתה משתמש בשני הכלים, גם לפתח את הנגב וגם לא לקלקל את הגליל. תודה רבה, חבר הכנסת.
כן, ואני בעד פיתוח הגליל, חשוב מאוד.
סגן השר אלמוג כהן.
תודה שאירחתם אותי.
תודה רבה.
עורכת הדין רויטל סווי, את חברת הכנסת לשעבר ממפלגת העבודה, שלום שלום.
ערב טוב.
את הצגת את שרון כהן אייזנקוט, אמו של גיבור ישראל אור אייזנקוט, השם במקום דמו שנפל. בעתירה שלה לעשות שימוש בזרע שנשאב מבנה שכאמור נפל בעזה לצורך הבאת ילד לעולם. סוגיה מאוד מורכבת, מאוד מורכבת,
מאוד,
מאוד מורכבת.
קודם כל אני אצוגו עם עורך דין שמוליק מורן ועם עורכת דין נועה גלרמן ליאל, ואתה צודק, סוגיה מאוד מורכבת וטעונה ומעלה הרבה שאלות מאוד נוקבות. אני את כל הנושא הזה פגשתי לראשונה בשנת 2017 כחברת כנסת, כשהגיעו לידרת ורוני מאירי, שהבן שלהם נפל, והם ביקשו המשכיות מהבן שלהם, ופה הייתה איזושהי סאגה במערכת מאוד מורכבת מול בית המשפט. אני ישבתי על הצעת החוק הזו, שאני יזמתי אותה חודשים ארוכים, ונפגשתי עם הרב הראשי לישראל, הרב דוד לאו, ונפגשתי עם שופטים, עם עורכי דין, עם משפחות שכולות, ובסופו של דבר נולד חוק ההמשכיות לחללי צה"ל. וכששרון אייזנקוט, אחרי השבעה, ואחרי שקרה לה באמת הנורא מכל, ואיבדה את הבן שלה, את מאור, ככה ישבה והתחילה לראות איך היא מתחילה לאסוף את שברי חייה, היא הסתכלה וראתה שבעצם אני הייתי זאת שיזמה את החוק, היא פנתה אליי, את הצעת החוק, היא פנתה אליי, ומאז אני מלווה אותה, כמובן את עורכי שמוליק מורן.
כלומר, עד היום לא נעשה שום שימוש מעשי בחוק?
בוא נאמר כך, המחוקק, אני הגשתי את הצעת החוק
את נשמעת כתום, עוד תנסי לשפר מיקום?
כן, אני תכף נשפר. עד היום המחוקק למעשה שום דרך בצורה שהיא לחוקק את החוק הזה. זאת אומרת, אנחנו נמצאים פה עם סיטואציה מאוד מאוד מורכבת.
כשהקושי הוא מה, הלכתי, משפטי, מה בעצם, איפה אבן הנגף שעומד בפני החוק הזה?
לא, הקושי הוא לא הלכתי. אני ישבתי עם הרב לאו, יש כמה תנאים שחייבים לעמוד בהם, ובחפוף לזה שעומדים בהם, לא הייתה בעיה הלכתית. הקושי הוא, אני ממש אפילו מתביישת לומר את זה, שהמחוקק לא ישב והתגבש על האירוע הזה. וככה יוצא שאנחנו מגיעים לשבעה באוקטובר, למלחמת חרבות ברזל, לאלפי משפחות שקולות, שקרה להם הכי נורא שיכול, הקריבו את הבנים שלהם, הקריבו את חייהם. והן מוצאות את עצמם כרגע בסיטואציה שבה אין להם מזור, והדרך היחידה היא לגלגל את זה לבית המשפט, כדי לקבל איזשהו סעד. ועד שמגלגלים, כי יש פה מצב אבסורד. את קצירת הזרע, צהל בא ואומר, מיד כשהחייל נופל, יש לכם את היכולת לקצור את הזרע. אבל אחר כך כשהם מתעוררים מהשיבה ומהסיוט הזה, ומנסים לממש את הדבר הזה, אומרים להם לא. ושרון אייזנקוט יצא למסע, כשאני מלווה אותה, ובמסע הזה באה המדינה ואמרה לה, סליחה, לא, את לא תקבלי את זה. ולא הייתה ברירה, אלא להגיש את העתירה שהגיש עורך דין שמולי כמורן.
והיום בית המשפט הכריע, ואנחנו מקווים שיהיה טוב מההחלטה הזאת. עורכת הדין רויטל סוויד, תודה רבה לך. תודה רבה, ערב טוב.
אריה, היום כשנודע לי ששייקה בייקוב עליו השלום, פרסומות קודם, אז בסדר, פרסומות.
ובשש, ספורט, ב-103 FM.
ארץ תחול עיניו, והשמש לה כדבש וחלב. ארץ בה נולדנו, ארץ בה נחיה, ונשב בה יהיה מה שיהיה.
אפי נצר.
שייקה פייקוב הלך לעולמו בין 88. שלום וערב טוב לאפי נצר. אפי?
כן, כן, אני שומע אותך.
שייקה פייקוב הלך לעולמו, הוא היה מין אח צעיר שלך, לפחות במובן הזמר העברי, הארץ ישראלי, השורשי, המוכר, שכולנו שרים.
נכון, הוא היה באח מאוד מאוד קרוב, מבחינת השירה. הוא באמת בכלל היה איש מיוחד, אתם רוצים שאני אספר אותי, שאל אותי שאלות.
אתה תספר מה שאתה יכול, ותנסה לגלות לנו מה היה הסוד שלו, איך השירים שלו יחיו הרבה הרבה אחריו.
תראו, הוא היה, א', זה נכון מה שאמרת, הוא היה קיבוצניק, אבל הוא היה איש מאוד מאוד מיוחד, היה הרפתקן, אתה יודע, כל השירים שהוא כתב, גם מילים וגם לחנים, מאוד יפים. הייתה תקופה שהוא אמר לך, הוא היה איש מאוד מיוחד, פתאום הוא נעלם לנו, הוא נסע לאפריקה, והיה שם במכרות של קרו יעלומים ולא פחמים, אבל אחרי זה הוא חזר לארץ. אבל מה, הוא היה באמת איש מיוחד מאוד, והיה איש מקסים, איש, איך לתאר אותו, איש טוב, איש חברותי, ואתה רואה את זה לפי השירים שלו. אני הוכרח לקרוא משהו שמתאים כל כך, השיר שהוא כתב, הוא ברשימת השירים שלו, הוא בסוף, השיר נקרא תקוות ימיי, תקשיב אליי. אני פייטן, פייטן פשוט, פורט ושר על דרך, את רחשי ליבי אחרות בקולמוסי הדק. אבל היום ידי שותקות ונשמתי עצבת, שירתי גבעה וניגוני חדל.
ואתה חושב שזה שיר פסימי של אדם זקן, אבל הוא אחר כך, השורות האחרונות של זה, ראיתי כבר ימים טובים מאלה ידידיי והאמין, כי עוד יבואו גם יפים מאלה. הזמנים שיחציפו לי שנותיים.
על מה אני מדבר?
לא, לא, נפלת על האדם הנכון. אפי, אבל...
להיום מתאים לי השורה האחרונה שמתאימה פתאום, שירתי גבעה וניגוני חדר.
אפי, אתה וגם שייקה עליו השלום שייכים לז'אנר שקצת עבר ממחוזותינו, והוא של אנשים שמלחינים, הם מקבלים טקסט והם מלחינים ומצמידים לזה את המבצע או המבצעת או הלהקה. הז'אנר הזה חלף מהעולם, נכון? היום רבית האנשים מלחינים, מבצעים, כותבים, מאבדים, מפיקים, מנגנים את השירים שלהם.
תשמע,
הז'אנר
הזה לא חלף. יכול להגיד שיש ז'אנר חדש, יש שפה חדשה של היום, אבל הז'אנר הזה לא חלף. אני פה, יש עוד חברים שלי שעדיין פה, ונלחמים על מה שהיה, ולדעתי, חבל, אי אפשר גם לבנות עתיד בלי, 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 בלי עבר. זה גם לא כל כך עבר רחוק, אני לא מדבר על עבר של מאות שנים. יש פה עבר מאוד מאוד עשיר, עם שירים, עם מסר גדול, מסר של אהבה, של חווה, של אהבת הארץ, של אהבת התנך, של אהבת אדם לרעהו, וזה מה שאתה מוצא בשירים של שייקה, אולי גם בשירים.
האהבה הזאת, לא... האהבה הזאת, תמשיך איתנו הרבה שנים. אפי נצר, תודה רבה לך. מחר יובל יקבור את
קיבוצו אשדות יעקב.
כן, תודה גם לאסף נבו ושר פלסנר שערכו ופיקו את השידור, אילי זק אחראי על השידור, עדן בן ארי, גיא רבי ועמיתי דואק בדיגיטל, אחרינו ברקו ופרימו עם ספורט. אפי, אריה, אנחנו מחר שוב.
ניפגש מחר.